אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
רשת בית. משדרנו הפעם מתחיל בתעלומה. היא נוגעת לאחת השכונות המקיפות את העיר תל אביב. שכונת התקווה. יש האומרים כי שמה בא לה מקהילה גרמנית אמריקנית שהתגוררה באזור במחצית השנייה של המאה ה-19. אחד מצאצאיה היה הסופר הנודע ג'ון סטיינבק, ושם הקהילה Mount Hope Colony, מושבת הר תקווה. תחילתה המדויקת של שכונת התקווה שלנו גם היא מהווה נושא לוויכוח עד היום. בדבר אחד אין ספק, ב-1935 כבר היו בה בתים ראשונים. הם נועדו לעובדי הרכבת ולעובדי עיריית תל אביב, בני עדות המזרח, קשי יום, שקנו 7 דונם פרדס מן הכפר סלמה הסמוך. היום שכונת התקווה משתרעת על 946 דונם ומתגוררים בה כ-15,000 תושבים. את תוכנית הבוקר נקדיש לשכונת התקווה. כך גם קראנו למשדר. מביאים אותו לאוזניכם יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב השידור דבורה סוויסה. בהפקה עדן ממן, אני יצחק נוי. דוקטור חיים פיירברג, בוקר טוב לך, שבת שלום.
בוקר טוב, שבת שלום,
יצחק. דוקטור פיירברג עובד, פועל במרכז קנטור לחקר יהודי אירופה שבאוניברסיטת תל אביב, וגם כמובן בתחום השני מתמחה בהיסטוריה של תל אביב הגדולה. מספריו, יהודי גרמניה במאה ה-21 באנגלית ובגרמנית, יצא לאור בהוצאת די גרויטר בגרמניה, לא תורגם לעברית, ובעברית במסגרת שלנו מעיר מדינה לעיר במדינה, ביחד עם פרופסור יעקב שביט ופרופסור גדעון ביגר, בהוצאת רמות של אוניברסיטת תל אביב. בוא נתחיל מהשלב המוקדם ביותר שניתן להגיע אליו באופן הגיוני. נדבר על הקמת שכונות סביב תל אביב בימי המנדט.
אוקיי, אז תל אביב, למעשה אותו גוף שיצא מאחוזת בית או מיפו, בעשור הראשון של המאה ה-20, למעשה נבנה כאסופה של שכונות. חלקן מצטרף לאותו גרעין של אחוזת בית, והאחר שנמצא סביב אותו גרעין מסיבותיו לא מצטרף. שאם נעשה תנועה קדימה, מיד אחרי פרעות 1921, ממשלת המנדט מחליטה או מאפשרת לתל אביב, בואו תספחו את כל השכונות אליכם ותהיו מועצה מקומית בשטח תל אביב. חלק מהשכונות, כמו שכונת שפירה ופלורנטין, מחליטות שלא. והסיבה, מיד בתום המאורעות, אחרי שרושמן הלך ופג, זה הסיבה הייתה המיסים. לא רצו לשלם מיסים לעיר תל אביב, אלא מקבל שירותים, ולכן נשארו במסגרת יפו. שכונות נוספות שלא היו חלק מתל אביב, זה שכונת מנשיה רבתי. זאת אומרת, כרם התימנים, התל אביבי הוא רק 3 רחובות שיוצאים מאלנבי, ולאחר מכן זו אותה שכונת קרטון, שאנחנו קוראים לה שכונת מנשיה, וחלקה נווה צדק היפואית ונווה שלום היפואית, והגבול של, ותל אביב למעשה היא איזשהו גלעין, שיש לו איזשהו שטח שיפוט מסוים, לא גדול, ושהוא גם חופף לשטח תכנון בניין העיר שלה, ומסביב תל אביב, למעשה המערכת הולכת ונסגרת עליה עם שטחים שהם, תל אביב איננה יכולה להתרחב אליה, לדוגמה שרונה במזרח, השטחים של שייח מואנס בצפון, וכמובן יפו במזרח. מה שקורה הוא שהעיר תל אביב יש לה איזו תפיסה מרחיבה לגבי השכונות, והיא מחליטה בשלב מאוד מוקדם, וזה אינטרס תל אביבי, שהיא לוקחת אחריות על כל היהודים במרחב. אבל ככל שעובר הזמן והעלייה הרביעית שסוף שנות ה-20, ואחר כך כמובן העלייה החמישית מ-1932. תל אביב הופך להיות איזשהו שסתום שהוא מחייב להתפרץ, הוא לא יכול להכיל את כל האנשים שמגיעים למרחב הזה. אוכלוסיית תל אביב באמצע שנות ה-30, סדר גודל של 250 אלף איש, שליש מהיישוב היהודי נמצא פה, והוא מחפש מקום לגור. ויוצא, מה שהמצב גורר, הוא שאנשים מתחילים לגור בשכונות המעורבות, יהודים וערבים יחדיו, שכונת מנשיה, חלקה הגדול יהודים, שכונת מנשיה הכוונה לאותו גוף שנקרא שכונת מנשיה, שכונת קרטון וקרם התימנים של יפו. כמובן, יש לנו על שכונות הגבול למיניהם, שכונת פרולנטין, שכונת שפירה, אבו קביר, לאט לאט יהודים נמצאים גם שם, ועדיין הדבר הזה לא מספיק.
רגע אחד, אני רוצה להבין משהו. שכונת התקווה היא שכונה מעורבת באותם ימים?
עדיין לא, אנחנו עדיין לא מגיעים, כי עכשיו אני מגיע לשכונת התקווה.
בבקשה.
מה שקורה שבשנות ה-30, תל אביב צריכה להחליט מה היא עושה עם כל הלחץ הגדול של אנשים. באופן טבעי המקום להתפשט הוא לא צפונה, כמו שאנחנו היום מכירים את תל אביב, אלא דווקא כי היא מוגבלת בירקון ומעבר לה זה שטחים של שייח מואנס ואחרים. הדרך היחידה שהיא ראתה לנכון זה להתפשט דרומה דווקא ולהיכנס באותו מרחב שבין סלם אל יפו לכיוון בת ים ולכיוון חולון, אלה השטחים, ולהתחבר עם ראשון. וכאן מתחילה מלחמת עולם במחצית שנות ה-30, שהערבים, הוועד הלאומי הערבי וכמובן ערבי יפו מתנגדים, הם מבינים שהדבר הזה יחסום את ההתפתחות של יפו, וגם הממשלה הבריטית ככה מתלבטת האם לאפשר לתל אביב להתרחב לשם או לא. ואז ב-1934 יש מאין, כן, מספר, עוד פעם, כמו שאמרת את זה נכון בהתחלה, ההתחלה היא לוטה ברפל, אבל ב-1934 אנחנו יודעים כבר שיש איזושהי בנייה בין ואדי מוסררה לבין הפרדסים המערבים של הכפר סלמה, פרדס של, דווקא של ערבים יפו, שכנראה קנו ממנו את השטח, אבו חדרה, ומתחילה שם איזו בנייה לשני צידי הדרך של דרך סלמה, שהיום חלקו רחוב אצל, ומספר בתים. עכשיו, מבחינת עיריית תל אביב, זה בא לה מהשמיים. מדוע? כי אחד הטעונים של תל אביב הייתה באופן טבעי בשביל להיפתח, זה שהיא חייבת לדאוג לכל היהודים במרחב. אין הברירה, היא הופכת ב-1933 להיות גם ועד הקהילה ליהודי יפו ותל אביב, והיא חייבת לתת שירותים. ומהבחינה הזו, ייסודה של שכונת התקווה, למרות שיש אגדות שאומרת שתל אביב לא רצתה לספח את שכונת התקווה לתל אביב, הסיפוח של שכונת התקווה היה יכול לסייע לה בהתפשטות לכיוון דרום.
אז בוא נעצור כאן, דוקטור חיים פיירברג. אל תרד מהקו, יישאר איתנו כי יש לנו עוד שני עדים ואני רוצה גם לשוחח איתם וגם לחזור אליך. מאיר קשי הוא העד הבא שלנו, מאיר שלום.
שלום לך.
מאיר קשי הוא בנו של שלמה קשי, גואל הקרקעות של שכונת התקווה. מאיר נולד בשכונה בימי מאורעות אדמים של 1936. מאיר, מה הזיכרונות הראשונים שיש לך מהשכונה?
הזיכרונות הראשונים שיש לי מהשכונה זה בית ערבי שאבי קנה ברחוב אצל, ברחוב ההגנה, סליחה, והוא קם שם אחר כך, אמא שלי נפטרה במקום, אבי פחד שהערבי שהוא קנה את הפרדס ממנו יחזור בחזרה, ואנחנו הלכנו לגור בבניין הזה. הבניין הזה לרבות הימים נהפך לקולנוע התקווה.
רגע, בוא, לפני שנעבור לקולנוע התקווה, בין כמה היית כשאימך נפטרה?
הייתי בין 3.
ממה היא נפטרה?
מטיפוס. היה בבניין, היו עכברים בגודל של חתולים, ואימי נפטרה מטיפוס ראש. אחי גם נדבק בטיפוס בטן, ולי היה גרדת. בקיצור, לאחר מכן, לאחר שאימי נפטרה, אבא שלי בנה בית במקום שנקרא גבעת שמשון. ממול הבניין היה פרדס גדול, שאבי קנה את הפרדס, ושם את השם של השכונה על שם החברה של אבי, שהוא רשום ברשם החברות כבעל מניות.
בסדר, אני מקשיב, תמשיך.
והוא בנה שם הבית, וברחוב, ברחוב הזה, ואבי אחרי כמה שנים גם נפטר.
בן כמה היית כשאביך נפטר?
הייתי בן 8.
בן 8, ואתה ב8 אין לך אבא ואין לך אמא.
אין לי אבא
ואין לי אמא. ממה נפטר האבא?
סרטן.
סרטן. מה קורה איתך, ילד בן 8?
הייתי בבית יתומים בלומנטל, עיקו אותי מכות רצח.
רגע, שמה. רגע, בית היתומים הוא בית יתומים בירושלים.
בירושלים, בשכונת הבוחרים, על יד השוק.
לפי השם זה היה בית יתומים לילדים אשכנזים, לא?
כן, כן. הקריאו לנו סיפורים מהבעל שם טוב ביידיש.
אתה יודע יידיש?
לא, מה פתאום, מה לי וליידיש? אני יודע ספרדית, אמא שלי הייתה מטורקיה, לדינו, ואבי ידע פרסית, טורקית, רוסית.
כן, אני מבין. עד איזה גיל היית בבית היתומים?
עד גיל 12.
במילים אחרות, אתה היית שם בזמן המצור על ירושלים.
הייתי בזמן המצור על ירושלים.
ויש לך זיכרון?
היינו בכביש שירד לים המלח.
ויש לך זיכרונות רעים, אתה אומר, מבית היתומים.
במכות רצח, נבלות.
נבלות.
כן.
טוב. ילד מסכן, בן 8, לא אבא, לא אמא, ומקים אותו, זה לא תענוג גדול. אין שום ספק. בוא תישאר איתנו, רגע, מאיר, תקשיב.
תקשיב.
בוא תישאר איתנו על הקו, אל תרד מהקו. אני רוצה לעבור לעד השלישי. העד השלישי הוא בצלאל אלוני. בוקר טוב לך, שלום, שבת שלום.
שלום, בוקר טוב, יצחק.
בצלאל אלוני הוא מייסד ומנהל סדנת תיאטרון שכונת התקווה בשנים 71-77. אני מקריא כאן חלק קטן מאוד מפועלו. הוא כתב שני ספרי שירה, דמעות כתובות, 1963, ילדי הקט מחייך, 1965, שיצא בהוצאת מחברות לספרות, שימו לב. הוא זכה ב-1973 בפרס כינור דוד על מחזהו חשוד, תמיד חשוד. הוא כתב מחזה בשם אופרה, על אופרה חזה, זיכרונה לברכה, בת השכונה. וב-2007 הוציא לאור ספר בשם מכתבים מאופרה. ספר לנו על הילדות שלך ועל הקשר לשכונת התקווה, בצלאל.
הילדות שלי התחילה בפתח תקווה. נולדתי בפתח תקווה 1940. ט"ו בשבט, הוריי מסיבות פרנסה עברו לתל אביב, ולאחר תקופה קצרה בתל אביב, ההורים שלי בנו בית בתוך פרדס, במקום שנקרא גבעת שמשון. זה היה שכונה חד קומתית כזו ככה, וזה היה פרדסים מסביב. אפילו טבעתי בבריכה של הערבי שם, ואיזה סימון הציל אותי. ושם גדלתי מגיל 3. מולנו היה איזה בניין ערבי ששם למדנו כמו תלמוד תורה. לאחר כמה שנים בנו שני בתי ספר בשכונת התקווה, בית ספר עמיאל לבנים ובית ספר רמב״ם לבנות, שני בתי ספר דתיים. במקביל בזבלאוי יד אליהו שהתחילה להתפתח נבנה בית ספר החיל בר גיורא, אבל ההורים הדתיים שלי החליטו שאני ואחותי נלמד, היא ברמב״ם ואני בבית ספר רמיאל, ככה שהייתי...
איך הגעת? איך היית מגיע לבית ספר?
הייתי מגיע, גרנו מה שנקרא דרום יד אליהו, גבעת שמשון, שכונה נהדרת, אבל הייתי מגיע בכל יום, כל בוקר, כ-20 דקות הליכה, 20, יותר מ-20 דקות, מהבית לבית ספר אמיר בסוף שכונת התקווה, את כל רחוב אצל הייתי צריך ללכת ברגל, קיץ וחורף, גשם, הכל וכו'. אבל היינו ילדים ונהננו מזה. הרבה לא למדנו בבית הספר, הייתה תחלופה נוראית של מורים, למדתי שם נדמה לי מכיתה ה' ו' ז' ח', ובתקופה הזו דבר בולט מאוד שאני זוכר שם, וואדי מוסררה, בשנות ה-50, וואדי איילון, נתיבי איילון של היום, וואדי מוסררה היה עולה על גדותיו בעברית יפה.
בכל חורף.
כל חורף. הוא היה מציף את חצי שכונת התקווה, עד רחוב מם. רחוב מם זה ממש חצי השכונה. וזה היה ונציה כזאת. אז היינו בכיף, לא למדנו בתקופה הזו. בימים האלה שוואדי מוסררה היה מציף את השכונה, אנחנו שחקנו כדורגל במקום אחר.
אני למדתי לשחות שם.
אתה למדת לשחות איפה? כשוואדי מוסררה עלה על גדותיו? רק תתקרב יותר אל התא, שישמעו אותך יותר טוב, אני מקווה ששמעו טוב. כן, מה עוד יש לך?
וזיכרונותיי מבית ספר עמיאל, הם לא הכי סוגים בשושנים, אבל בכיתה ח' הגיע איזה נער צעיר ללמד אותנו, היה מחנך כיתה, נכנסי חקי, עם אופני ספורט, בא מתל אביב, חמוד כזה. והוא הצליח מהר מאוד ללכד אותנו ככיתה, שהיינו סתם, לא למדנו כל השנים.
מה שמו היה?
יוסף גרוס.
יוסף גרוס הוא עדיין איתנו, עורך דין.
כן, עכשיו, למה אני מספר עליו? הבחור תיק הצעיר הזה סיים לימודים במדרשה בפרטס חנה, הוא סיפר לנו, והוא הצליח כדמתי קסם לארגן אותנו ככיתה, והתחלנו ללמוד, ופתאום זה היה לימוד. וכעבור הרבה ימים נודע לי שהוא אחד מהמשפטנים הכי גדולים במדינת ישראל, עורך דין, פרופסור, הוא מרצה באוניברסיטאות, יוסף גרוס.
אבל הנקודה המעניינת היא שאתם מזרחים.
כן.
והוא על פי שמו אשכנזי.
כן, הוא אפילו, אם אני זוכר טוב, הוא גר ברחוב גאולה בתל אביב. זה אני זוכר. הוא גם, אתה יודע, הבחור שלי הצעיר הזה, היה לו אופני ספורט. ובשבילי, כנער ילד, לרכב על אופניים זה היה חלום רטוב. אז במקרה ביקשתי ממנו, אני יכול לעשות סיבוב? הוא אומר לי, כך, תסתובב. וכמעט כל יום הייתי מסתובב בחצר בית הספר עמיאל. יום אחד אפילו גרמתי לפנצ'ר, ואני פחדתי, לא נעים, זה ילד, מה אני אגיד? יוסי הזה, יוסי גרוס בא, הוא אומר לי, זה לא נורא, זה רק פנצ'ר. הוא תיקן את הפנצ'ר ברחוב אצל שם, היה מתקן פנצ'רים. אני זוכר אותו כל כך לטובה בגלל סיבה אחת. פתאום הרגשתי שאני לומד, למדתי ואפילו קיבלתי סטיפנדיה, מלגה בעברית, ואז עבר, למדתי עם עוד שני חבר'ה שלי, עברנו ללמוד בשני חבר'ה שלי מהשכונה, מבית ספר עמיאל, בעירוני בית, תיכון עירוני בית, ברחוב צייטין בתל אביב, צפון תל אביב. וואו, הייתי מלא גאווה. אבל מה?
אבל רגע, בוא, לפני שנגיע לעירוני בית, כן. אנחנו צריכים עוד לדבר על מלחמת העצמאות.
כן.
אין מה לעשות. אז אני... קודם כל, אני אפנה לדוקטור חיים פיירברג. אני אשאל אותו על הרקע לקרבות, והיו שם קרבות קשים בשכונת התקווה, ב-48.
יש לי בשבילך כמה סיפורים מעניינים מאוד, כי גרנו שם בפינה, כן. דבר, פרופסור.
אתה איתנו, דוקטור פיירברג?
כן, ודאי. שכונת התקווה... מתחילה את ההיסטוריה הקרבית שלה לא ב-48, היא מתחילה את זה ב-36, במוראות תרצב. ואחד הדברים המדהימים שאני נתקלתי בהם במחקריי, זה שזו הייתה נקודה שספגה את הכי הרבה התקפות במהלך מוראות 1936-1939, מכל נקודה אחרת בארץ. 46 התקפות ערביות נעשו, או... היו בסביב השכונה הזאת. זו הייתה שכונה למעשה מבודדת. כשפרצו המאורעות, גם לא, המעט הגנה שהייתה בתל אביב, ההגנה מתחילה לתרגן אמיתי, באופן אמיתי, רק אחרי מאורעות 36. לא ידעו בכלל איך להגן על המקום. שישב לו ממש בפעתי סלמה, וסלמה היה כפר, לצורך העניין כפר של פורים, זאת אומרת, בהמשך כל השכונות, אם זה יד אליהו ואחרים, סובלות מירי ופשיטות מסלמה.
היו שם הרבה צלפים ערבים, היה מסוכן לעבור את הרחוב.
לחלוטין, ושכונת התקווה עומדת למעשה בחזית, כשכמובן האלם הראשון, שזה קורה למעשה בכל אחד מהמלחמות שהיו מ-1921 אלך, תושבים מסתלקים למרכז תל אביב, ומופיעים ברחובות תל אביב, ו-84 מחנות פליטים נוצרים בעיר הזו, בשביל לאכלס את כל התושבים שמגיעים מבת ים וחולון ושכונת התקווה ושכונות האחרות ושכונת מנשי, וכולם בורחים ללב תל אביב.
רגע, מה זה מחנה פליטים בלב תל אביב? תאר לי את זה.
מחנה פליטים בלב תל אביב יכול להיות בית ספר, יכול להיות בית כנסת, יכול להיות חדרי מדרגות, יכול להיות מחנה אוהלים, למשל בגן מאיר, בקינג ג'ורג', מקומות שבו העירייה לוקחת אחריות על התושבים, מטבחים, מאכילה את התושבים, משתדלת לארגן להם מקומות עבודה על מנת שלא יהיו בבטלה, שאיזשהו מקומות פרנסה, ומוצאת את עצמה צריכה להתמודד עם 2,000 ילדים, שחלקם, למעלה מ-1,000 איש, לא יודעים קרוא וכתוב. אלה מחנות הפליטים שהיו במאורעות תרצ"ב.
רגע, איך זה יכול להיות שילדים, באיזה גיל?
כשאנחנו מודדים את זה, מדובר רק על ילדים בבית ספר יסודי כמובן.
ולא יודעים קרוא וכתוב.
שלא יודעים קרוא וכתוב.
איך זה? איך זה קורה?
תרשה לי להתערב, רגע, תרשה לי, אני יכול להתערב.
מי מדבר? מאיר קשי.
בצלאל, לא, מדבר בצלאל.
בצלאל, דבר, תגיד.
רגע, איך קוראים לו? הפרופסור שמדבר הוא צודק.
חיים פיירברג, כן.
חיים, אנחנו גרנו בגבעת שמשון 66, זה היה בית פינתי. ומסלמה, לפני שנכבשה, נכבשה זה מילה במרכאות, היא לא...
תכף, אני עוד לא הגעתי ל-48.
לא, תן לי רגע להגיד לך משהו, כי אתה מדבר על מחנות פליטים. הערבים היו מתנפלים על קצה שכונת התקווה, מה שנקרא, הם היו הולכים וצועקים, איטבח אל יהוד, איטבח אל יהוד, והתושבים שם בשכונת התקווה, זה עדות שלי, הם היו בורחים בהמונים דרך הבית שלנו. הם היו הולכים לתחנה המרכזית, בורחים. אמא שלי החזקה מנעה מאיתנו להצטרף להמונייאדה הזו שבורחת.
אתה מדבר על ההמונייאדה של יהודים.
כן, אנשים מבוגרים. הוא אומר ילדים. אני זוכר משפחות שלמות. היו פתאום בורחים והערבים צועקים, איטבח אל יהוד, איטבח אל יהוד.
איטבח אל יהוד פירושו תהרוג את היהודים, כן.
כן, כן, מי לא יודע את המשפט הזה, עד היום צועקים את זה. היום גם צועקים את זה אנשים יהודים. זה אני יכול לחזק את דבריו של פרופסור חיים פיירברג. אבל זה לא רק ילדים היו, ואני לא יודע...
לא, אני לא אמרתי, אני אמרתי שנתקלו גם ב... שאל אותי, יצחק, מה זה מחנה פליטים? אז אני מתאר שבין שאר הדברים גם צריכים להתחיל להעניק חינוך.
אז בוא תסיים.
לילדים שאף פעם לא למדו.
כן.
אבל השכונה הזו, התושבים די מהר חוזרים, כי יש רגיעה במאורעות הראשונים ביוני 1936, ורוב התושבים שיש להם לאן לחזור, שבתיהם לא נשרפו, חוזרים לבתיהם גם לשכונת התקווה. כך שהמקום הזה שנמצא בחזית ממשיך לסבול פעם אחרי פעם במהלך כל השלוש שנים האלה, התנפלויות והתנכלויות, בעיקר מסלמה, מהכפר. ופספורט קדימה, אנחנו מגיעים למעשה לכ"ט בנובמבר, שהיה אתמול, ולמעשה ההכרזה על הקמת שתי מדינות, כן? על חלוקה, מדינה ערבית ומדינה יהודית. וכבר בכ"ט בנובמבר, למעשה לפני כן, אבל כי יש הסלמה שהולכת וגוברת, אבל החל מכ"ט לנובמבר למעשה מתחילות מאורעות סביב תל אביב, ואחד המקומות שבאמת מתחיל לספוג חזק זו שכונת התקווה. שוב,
כן.
ואני לא אומר את זה לגנאי, וכל הכבוד לאימא שעמדה בפרץ, כן, אבל אני לא אומר את זה לגנאי של שום תושב, אבל אתה נמצא במקומות לא מוגנים, ומן הייתי אומר, ההישרדות הטבעית שהאדם דורש לעצמו, זה כמובן להגיע למקום יותר מוגן, ומרכזי העיר, מרכז תל אביב, לצורך העניין, זה היה באותו זמן, ב-48, המקום שאליו ברחו מכל מקום בארץ. זאת אומרת, הגבול המערבי ביותר שאפשר היה לברוח זה הים. זאת אומרת, חופי תל אביב. ובתל אביב מתרכזים כ-30,000 איש פליטים במהלך מלחמת העצמאות. חלקם גם משכונת התקווה, בגלל שאנחנו כרגע דנים בשכונת התקווה, אבל לא רק, מכל השכונות מסביב.
ברור.
שכונת התקווה למעשה נמצאת בלב ליבה של המלחמה בשבוע הראשון שלה.
טוב, בוא תמתין איתנו על הקו, עוד לא סיימנו.
אני יכול להוסיף לדבריו של פרופסור וייבר, בבקשה.
בבקשה.
שכונת התקווה, זה היום נשמע מוזר, היא הייתה יישוב ספר צמוד לסלמה. אנחנו הולכים, אחי ואני היינו הולכים לכתוב סברס. משכונת התקווה לסלמה הייתה דרך חולית כזו, שמימין ומשמאל עצי סברס. עלינו סברס, היינו הולכים לכתוב. כשפרצה המלחמה, אני מדבר כילד, אני יליד 40, אני הייתי בן 8.5.
טוב, בגיל 8 זוכרים טוב.
כן, אני זוכר הרבה מאוד. ואז אני זוכר את הרכב של של החיילים, אבל זה היה צבא לא ברור, כי האחי הגדול היה באצל, האח הצעיר יותר ממנו היה בלחי, מתחת למיטות שלנו היה סליק בבור של ביוב כזה. שמע, זה זכרונות פנטסטיים לעשות סרט, אבל אני זוכר דבר אחד, שפתאום אנשי צבא נסעו עם מכוניות והייתה דממה מוחלטת. אמא שלי ואבא שלי אמרו לנו, כובשים את סלמה. לא שמענו יריות, לא שמענו שום דבר. ואחי רפי זכרונו לברכה ואני, שובבים, רצנו בעקבותיהם, לא אשכח, את כל הדרך, לא ראינו אף אחד, הייתה דממה מוחלטת. הגענו לאיזה בית עם תרנגולות, עם חמורים, עם זה, ואנחנו חיפשנו סברס, טעמים, תותים.
בסלמה נשאר אדם אחד ב-30 באפריל 1948, אדם מבוגר, שלא הסתלק, שלא ברח.
אז הנה, אתה יודע אקדמית, אני לא יודע, אני מדבר כילד.
כן,
אני זוכר,
הסתובבנו
שם, תשמע, אתה יודע, זה היה מדהים, הכפר היה ריק, הם ברחו משם, היה סיקיה, חיריה, שאחר כך הפכה להיות מזבלה. זאת אומרת, כאן לא היו קרבות, הערבים, כמו שהיהודים ברחו לתחנה המרכזית, המשפחות משכונת התקווה, הם ברחו לא יודע לאן.
הם עלו על אוניות. חלק הגיע, אני מבין, לעזה, חלק ללבנון.
יצחק, אם אני יכול רק להכניס אינפוט קטן?
תכניס תיקון גדול.
אוקיי, אז אנחנו מדברים על מלחמה שנמשכת מספר חודשים כמובן.
כן.
והחלק הראשון שלה שמתרכז באזור, בעיקר באזור המרכז, באזור תל אביב, מסתיים לכאורה ב-12 למעשה, במייק שנכנסים כוחות ההגנה ואצל יפו. אבל המרחב הזה הולך ומאבד את תושביו במלחמות, לא ככה יש מאין. זאת אומרת, יש פה קרבות התשח קשים ביותר על אם הדרך שסלמה היא חלק ממנה במשך מספר חודשים. וזה לב ליבה של המלחמה, בכל החצי שנה הראשונה שלה היה מי יזכה בדרך שבין לוד ליפו או מצפון לדרום. ויתרה מזלה של סלמה, ולא רק סלמה, חיריה ואחרים, כן? חיריה ואחר כך עד יהודיה, שהם נמצאים למעשה על הציר הזה ששני הצדדים רצו לשמר אותו כי בלי זה אי אפשר היה לקיים, לא מדינה יהודית.
זה היה חלק של מה שנקרא המלחמה על הדרכים.
המלחמה על הדרכים, לפעמים שהם אומרים, מלחמה על הדרכים, אנחנו מיד חושבים על ירושלים. אבל בלי הצוואר הבקבוק הזה, שנוצר כתוצאה מתוכנית החלוקה, אי אפשר היה לקיים לא מדינה ערבית ולא מדינה יהודית.
ברור.
שני הצדדים הבינו את זה, ולכן המלחמה הייתה שכזו, תושבי סלמה ברחו מזרחה.
טוב, בוא נסתפק.
בהמשך לדבריו, אני מוכרח להוסיף, בהמשך לדבריו, סלמה נותרה ריקה, ומשפחות יהודיות מכיוון לבנדה, הגבעות בלבנדה, הייתה צפיפות נוראה, הם פשוט ירדו והתמקמו בבתים שהערבים פינו. התמקמו. המשפחה של הדוד שלי, אחיו של אבי, הם היו 10 נפשות, משהו כזה. הם ירדו, ופתאום הלכנו לראות אותם, הם באותו בית שרפי ואני, אחי רפי ואני, נכנסנו וחיפשנו, חיפשנו סברס וחיפשנו, כרטפנו תאנים מהחצר שלהם. פשוט היהודים באו ונכנסו לבתים שם.
לבתים שהתפנו מהערבים.
לבתים שהתפנו
בכלל הרבה,
נדמה לי שעד היום עוד נותר איזה גרעין קטן שם, במה שנקרא נווה צהל.
עד היום יש, כן, זה נכון. בוא נחזור אליך, מאיר קשי. מאיר, אתה איתנו, אני מקווה.
אבי היה חבר טוב של המוכתר של סלמה.
כן.
יום אחד גנבו לנו את כל הדברים מהבית, רוקנו לנו את הבית, זה היה בפסח, השארנו את הדלת פתוחה.
לאליהו הנביא, לא?
אבי הלך למוכתר, למחרתו היה לנו את כל הדברים בחזרה בבית. המוכתר נתן הוראה, כל הדברים חזרו בחזרה הביתה. אני זוכר, הייתה עמדה של ההגנה בקצה של רחוב אצל. ברחוב אצל. היה בקצה, היה עמדה. האחות של אליזה קשי, יוכבת, עמדה שם למעלה עם רובה והגנה שלא יהיה פשיטה מסלמה, כי זה היה הגבול, סלמה שכונת התקווה, והיא הגנה על המקום.
עכשיו תגיד לי, מאיר.
כן.
אנחנו מדברים על... אני רוצה...
אני קרוי עוד דבר אחד. אני קרוי על שם מאיר דיזינגוף, ששלושה ימים לאחר שמאיר דיזינגוף נפטר, אני נולדתי, אבא שלי היה חבר טוב של מאיר דיזינגוף, מאיר דיזינגוף היה חבר טוב של אבא שלי, ואני קרוי על שמו.
אז זהו, זאת בדיוק הנקודה שאני רוצה שתעלה לגבי ימינו עכשיו. אני מבין שיש לך בטן מלאה על עיריית תל אביב.
כן.
למה?
אני לפני 8 שנים ביקשתי... השותף של אבי גרשון שץ היה לו קשרים בתוך העירייה ונתנו לו רחוב בתל אביב, במרכז תל אביב. ביקשתי שיתנו רחוב על שם אבא שלי, שיקראו רחובות על שם האנשים שיסדו את השכונה, שנלחמו למען השכונה, ושיתנו רחובות, שמות של רחובות בתוך השכונה, לא בתל אביב. לא ליד רחוב גורדון, ולא ליד רחוב חנקין, ולא ליד שום רחוב אחר, אלא בתוך השכונה. סוחבים אותי כבר 8 שנים, והוועדה לא התכנסה, ואין ועדה, וכו' וכו'.
אבל מאיר, אתה דורש שיקראו רחוב על שם, על שם אביך, אבל בשכונה, אתה רוצה לא שהרחוב הזה יהיה בשכונת התקווה.
רק ורק בשכונת התקווה. לא מגיע להביא כמו גרשון שץ, לא מגיע להביא בתוך השכונה, בתוך תל אביב, אלא בתוך השכונה שהוא גאל את האדמות מהערבים. הוא קנה את הפרדסים. הוא היה הולך לעזור לכפר המרצחים הזה עם אקדח. בזמן הפליטים ללכת עם אקדח, זה היה לקלוט אותך. הוא הלך עם אקדח לקנות קרקע מערבים בתוך השכונה. ואני חושב שרק בתוך השכונה צריך לעורר את האנשים על מנת שלא יקראו רחובות על שם ציפורים חתולים, אלא יקראו את הרחובות על שם האנשים שנתנו את נפשם למען השכונה הזאת, התדמית של השכונה הזאת. התדמית של השכונה הזאת היא מאוד ירודה. למה?
תגיד לי, בצלאל אלוני, כן. אנחנו שומעים כאן דברים קשים מאוד, אתה מקבל אותם?
א', מאיר צודק, שאנשים שהיו מראשוני השכונה ודאגו ונלחמו ועשו, מגיע לקרוא להם, לקרוא לאיזה רחוב כזה או רחוב אחר על שמם. שנים רבות שכונת התקווה הייתה מחולקת לרחוב א', ב', מ', ה', אותיות מאלפבית. מזל שיש רק כמה, 24 אותיות. אז זהו.
לא, קראו לי הרבה מספרים. אם אתה זוכר, היה קפטט גם.
היה קפטט הכל. עכשיו, אבל הבעיה של השכונה זה לא לקרוא שמות על שם אנשים כאלה או אחרים, חשובים ככל שיהיו. השכונה, אני מדבר על השכונה שאני כשלמדתי שם, גדלתי בבית ספר עמיאל, הייתי בא תמיד את כל המרחק הזה, והייתי מרגיש שאני הולך למקום אחר כבר אז, בשנות ה-50. הייתי יוצא מהבית והייתי מגיע למקום אחר. זו הבעיה של שכונת התקווה. כשהגעתי לתיכון עירוני ב' רחוב צייטין ב' תל אביב, כתלמיד מצטיין, מבית ספר עמיאל. השיעור הראשון בסדר עבר בשלום, שיעור שני בשלום, הכל, אני הייתי מעולה ותמיד בכל המקצועות האומניים, אין לי בעיה, ופתאום נכנס מורה לשיעור באנגלית, קראו לו בומבך, ג'ינג'י, חמוד כזה, והוא מדבר באנגלית, שוטפת, וכל האשכנזים בכיתה עונים לו, מדברים על זה, על זה. אני ושני חבריי מבית ספר עמיאל, אנחנו בקושי למדנו עד A, B, C, D. ב-D נתקענו, כי היינו חייבים לסיים את כיתה ח'. בא בצייטין, נכנס מורה ומדבר אנגלית, כי זה שיעור באנגלית. אני התחלתי לבכות, בכיתי בבית. ולא ניכנס לכל הסיפור, כי זה לא מעניין את אף אחד.
קודם כל זה כן מעניין, אבל אין לנו זמן.
אבל זה עד היום, דרך אגב, זה עד היום, הפרשי ההשקעה של המדינה באזורים כמו שכונת התקווה, ובמיוחד בשכונת התקווה שהפכה להיות סמל, עד היום זה נמשך. ואז כאילו יש לי הרגשה, ולמרות שהקמתי, כתוצאה מההתנגשות המנטלית שלי, פתאום הבנתי שאני בא ממקום אחר, כמו שאני מיד אליהו הלכתי ללמוד בעמיאל בשכונת התקווה, כשהגעתי לצייטין, הייתה לי פעולה הפוכה. אני הולך לעולם אחר וחוזר לעולם אחר.
אבל בצלאל אלוני, הרי בסופו של דבר, הפכת לאיש גדול, נסעת בעולם עם זיכרונה לברכה אופרה חזה, שבשבילה כתבת הרבה מאוד חומר. נאלצת ללמוד אנגלית, לא יכולת לנסוע בעולם בלי אנגלית.
למדתי, תבין. אני, זאת אומרת, לאן שהגעתי, זה... הגעתי, אוקיי, אז מה, להשוויץ, איך למדתי?
לא, אתה לא צריך להשוויץ, אבל...
אוקיי, לא,
את המכשול הזה עברת, לא הייתה לך ברירה.
נכון, לא הייתה לי ברירה, החיים לקחו אותי למקום אחר. כישרון כתיבה תמיד היה לי. והשירים הראשונים שכתבתי לאופרה בעצם היו משני הספרי השירה הראשונים שלי, מדמעות קרובות וילדי הקט מחייך. סיפור ארוך, אבל זה לא... בוא נתייחס לקטע הזה שעד היום בעצם יש הפרשי השקעה, הפרשי רמות בין נכון. אנשים מסוימים למקומות מסוימים לילדים במקומות, במקום אנשים, נאמר ילדים, עד היום.
אז כן, הנקודה הובנה, אני רוצה את תגובתו של דוקטור פיירברג לעניין הזה, למה שאמר לנו בצלאל אלוני.
פיירברג, איפה גרת?
בתל אביב?
באיזה חוק?
אני תל אביבי דור שלישי, הייתי אומר, כן? אמא שלי חיה באוהל, וכשרווח להם, הם עברו לצריף. אז...
הוריי הגיעו ארצה ברגל ב-1927. סליחה, הוריי הגיעו ארצה ב-1927 ברגל מתימן, עם הקבוצות הראשונות של היהודים התימנים.
מי מדבר? מאיר קשי?
לא, לא, בצלאל.
לא, זה היה בצלאל.
בצלאל,
כן. זה היה בצלאל.
תגיד לי, דוקטור...
אין לי תחרות פה לגבי מי שבל יותר, כן? כולם באו עם...
אין תחרות ויש תחרות. השאלה שלי אליך... השאלה שלי אליך, דוקטור פיירברג.
כן, בבקשה.
היו אשכנזים עניים?
היו המון אשכנזים עניים, כמו שהיו גם, נקרא לזה ספרדים, בני עדות מזרח, אני כתבתי על זה ארוכות, באלפיון העליון, וגם בעשירון העליון. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על חברה מאוד, מאוד הטרוגנית, כאשר אנחנו צריכים כל הזמן to bear in mind, זאת אומרת, לשאת בראש ככה בפעתי המוח, שמרבית העלייה באותה תקופה קורית מאירופה. ואנחנו מדברים, אבל העירייה עצמה למעשה צומחת מאנשים שגם הם באים מלמטה. זאת אומרת, זה לא אנשים שנחתו יש מהיום להיום בשנות ה-30 ומחזיקים את העירייה. זה אנשים שיש להם מסורת. נאמר, ישראל רוקח הוא בנו של שמעון רוקח, אבי הקהילה היהודית יחד עם, עם משפחות מויאל והמזלג ואחרים, הם חלק בלתי נפרד מעשה מיהודי יפו. עכשיו, ודאי שיש אשכנזים עניים. קודם כל השכונות עצמן, כן, אם אנחנו נסתכל על תל אביב, תל אביב מורכבת לא רק מרחוב שדרות רוטשילד, ולא מדיזינגוף, ולא מבן יהודה, אלא קודם כל, ובראש ובראשונה, משכונות. שכונת מחלול, לדוגמה, שהייתה אחת השכונות הכי עניות בתל אביב, במקרה כולה הייתה מאוכלסת, בבקשה, מאוכלסת על ידי... כן, אבל מה זה נקרא מרכז, רבותיי, אני רוצה שתבינו שתל אביב לא צמחה בבת אחת, כן? תל אביב התפתחת. כשבונים את מחלול, היא נמצאת בקצה העולם, שמאלה, ליד בתי החרושת לבורסוקאות, עם הסרחונות הכי גדולים שיש. זאת אומרת, אנחנו מדברים על איזושהי קרקע, שהייתה בכלל לא קרקע של פרטית.
תרשה לי להפסיק אותך רגע, תרשה לי. אתה מפליג למחוזות אחרים. אני מדבר כילד שגדל בשכונה, שלמד בשכונת התקווה. אנחנו היינו 9 אחים ואחיות עם זוגים.
אתה דברתי על שנות ה-50 כבר בלימודים.
אתה, לא תעצור רגע. אני מדבר מזווית ראייה של ילד. אתה מסביר לי אקדמית על כך וכך וכך. ואם היום היינו צריכים לגדול באותו חדר עם זוג הורים בחדר אחד, אנחנו לא היינו שורדים. לא היינו שורדים, היינו כולנו הופכים להיות עבריינים, גנבים ושודדים. ואני מדבר על שנות ה-50, שכבר היינו ילדים, ושני האחים הגדולים שלי באצ"ל ובלח"י, גיבורים גדולים וכו'. היינו מאושרים. אכלנו לחם שחור עם מרגרינה וסוכר. זה היה תענוג, זה היה כיף. לא ספרנו את מה שהיום הילדים סופרים. ואני מדבר על התקופה ההיא.
תודה רבה לכולכם. תודה רבה לך, בצלאל אלוני. תודה רבה, מאיר קשי. תודה גם לך, דוקטור חיים פיירברג. אנחנו... נאמר לכם עד כאן לבוקר זה.